ערב טוב. אז אנחנו בסיומו של היום הראשון המלא של הריטריט, סוף השבוע. יכול להיות שלפני קצת יותר מ-24 שעות שישבנו פה לראשונה, זה היה נראה לכם אולי שאפילו זה יהיה בלתי אפשרי. אז הנה הגענו, רגע אחר רגע, אנחנו פה. ולמי שזו הפעם הראשונה שלהם כאן בריטריט, אז, או במפגש עם מה שנקרא בלוח זמנים שיחה דרמה, זה בעצם זמן שבו היום זו אני, אחלוק איתכם קצת הרהורים על מושגים או רעיונות מהדרך, הדרך של הדרמה, הדרך שאנחנו מתרגלות ומתרגלים כאן יחד. חשוב לי לומר שמה שאני אומר הוא איזושהי התגלמות שתקרה עכשיו מתוך הדרך שלי, מתוך הלימוד והתרגול שלי לאורך השנים, מתוך מפגשים משמעותיים מאוד עם מורות ומורים לאורך הדרך. וזה בעצם הצעה או אפשרויות הסתכלות, וזה לא הוראות. והזמנה היא להקשיב לשיחת דרמה, הקשבה פתוחה, בלי שצריך לזכור מה בדיוק אמרתי, פשוט לאפשר לדברים להגיע אליכם, ולפעמים משהו מזה, אחרי זמן מה מגלים שהייתה לו משמעות עבורנו. לא צריך לחכות שזה יהיה עכשיו, שהכל יהיה ברור, שהכל ירגיש מתאים בדיוק. וחשבתי במידה מסוימת להתחיל מהסוף, להתחיל מהביטוי של להיות אי לעצמנו, שסימי הזכירה אתמול, וזה, אני לא זוכרת את המילים האלה כאחד המשפטים הממש ראשונים שפגשתי בדרך ושדיברו אליי בצורה מאוד מאוד עמוקה. זה היה פה, באולם הזה, לפני הרבה שנים, אני זוכרת את סטיבן אומר את זה. המילים האלה שהבודה הציעה לקהילה שליוותה אותו, למתרגלות והמתרגלים. בפנייה שלו לאננדה, אננדה שהיה גם קרוב משפחתו וגם המלווה, העוזר הקרוב ביותר של הבודה שליווה אותו במשך כמה עשרות שנים. ומייחסים לו את העובדה שיש לנו כתבים של הדרשות, משום שאננדה הקשיב היטב וזכר הכל בעל פה, בימים שבהם לא היה כתב. אז קצת לפני מותו פונה בודה לאננדה ואומר לו כאמירה לסנגה כולה, אננדה עליכם לחיות כשאתם אי לעצמכם, מפלט לעצמכם, מפלט שאין בלתו. עליכם לחיות כשהדרמה היא האי שלכם, היא מפלטכם, הדרמה ואין בלתה. בהיותם אי לעצמם, אלו השואפים להתמיד בתרגול, בשבילי הם מצויים מעבר לחשיכה המנטלית. אז אני רוצה רגע להזמין אתכם רק רגע להקשיב למילים האלה, או ההצעה הזאת להיות אי לעצמי, מקום מפלט, אם הן מדברות אליכם, המילים האלה, מה הן בעצם מציעות? אם יש דימוי שעולה בכם, או אפילו רק איזה כמיהת לב, לא מילולית. איך זה מרגיש להיות עם הרעיון הזה? האם זה מרגיש כמו משהו שהוא בהישג ידינו? בכלל אפשרי שאנחנו נהיה המפלט לעצמנו, ואולי זה אפילו מרגיש כמו משהו שנוכח בחיים. ואני אציע עוד שני משפטים של מורה אחרת, לא מוכרת כמורה דרמה, אבל בעצם היא כן, את הילסום, שאולי חלקכם מכירים. אישה שכתבה יומן מאוד מרגש ודי בלתי קשה להאמין שהוא אכן נכתב בתוך תקופת מלחמת העולם השנייה בהולנד. והיא כותבת כך: תחושת החיים שבי חזקה כל כך וגדולה ושלווה שלא אנסה כלל לבטא אותה במילה אחת ויחידה. ואולי זו הדרך הטובה ביותר לבטא את מה שאני חשה. אני מוצאת מנוח בתוך עצמי. אז תחושת החיים חזקה, גדולה ושלווה, והיא מתבטאת במציאת מנוח בתוך עצמי. וואו. בעיניי זה די מדהים. אני לא זוכרת אם זה היה אתמול או היום שסימי שאלה מי כאן פשוט רוצה שקט, והרבה מאוד ידיים הורמו. מי מאיתנו לא מבקשות או מבקשים למצוא מנוח? והחיפוש הזה אחר מנוח, אחר השקט שמשותף לכולנו והגענו לכאן איתו ואולי בגללו. ואז מתרגלות. מה פוגשים? מי פגשו היום אי שקט, אי נחת? אל תתביישו, כן. אי נוחות, חוסר שביעות רצון, אפשר לתת עוד הרבה מילים, אבל הבנו את הרעיון. תודה לכל מי ששיתפו בהרמת יד כנה. כמה מפגשים כאלה היו לנו היום? מיום שבו עוד בסך הכל די היינו, הייתם פטורות מכל מיני משימות של היומיום, ולא הייתם צריכים להוציא את הכלב ולהסיע את הילדים ולהכין עצמכם אוכל, לענות לכל מיני מיילים, שלא לדבר על עוד דברים גדולים יותר. ועדיין אולי היה קשה לקום בבוקר, אולי היה קשה לישון. אולי חסר לנו משהו או מישהו שנשארו בבית. כמה פעמים חשבתם היום מתי כבר הגונג? מתי? נו כבר, מתי? מתי כבר יגיע סוף היום? מתי יגיע שבת? אוי, רק שלא יגיע שבת. מתי אני אחזור הביתה? אוי, אני לא רוצה לחזור הביתה. כן? זה... משהו שראיתם, עצבן אתכם. מישהו עבר, מישהו לבש משהו שלא נראה לכם. מישהו זז מהר מדי, לאט מדי. משהו השמיע צליל. אלה בסך הכל חוויות מאוד יומיומיות, כן? אנחנו מוקפים בצלילים, במראות, במחשבות. ומה שמיוחד כאן בשהייה שלנו בריטריט זה היכולת שלנו פתאום לראות אותן מקרוב, איך הדברים האלה קורים. כי אין לנו את היכולת מיד להגיב. אז בלימוד הבודיסטי אי נחת חתיכת דבר. זה נשמע קל, אוקיי, קצת אי נחת, קצת אי נחוץ. אבל אם נסתכל על אי נחת במבט שהבודה הציע לנו, לראות את זה כחלק ממנעד מאוד מאוד רחב, שיש בו בצד אחד כזה מין את הדבר הקטנצ'י כזה, שלא בדיוק, אבל בסדר, אנחנו יכולים להתעלם ממנו, או כמעט, או בסדר, אנחנו לא נתעכב עליו יותר מדי, ודרך כל מה שמעורר בנו איזה צקצוק כזה, ש... כזה, וכל מיני אופים, כל מיני מקומות של חיכוך, זה לא בדיוק, וזה מרגיש לנו כמו משהו שלא היה צריך לקרות, ועדיף היה שלא, ולמה דווקא ככה. ועד סבל, עד סבל של ממש, שהקיום האנושי מזמן לפתחנו, ואם לא, ונוכל להודות על זה שלפעמים לא באמת לפתחנו האישי, אבל אנחנו במגע עם סבל גדול. ולכל המנעד הזה שמהאינוחות הקטנה ועד הסבל הגדול, קרא הבודה במילה דוקה, במילה בפאלי. וקרן ארבל מתרגמת אותה רגע, פרח לי. אי נחת, חוסר סיפוק וסבל. אוקיי, אז יש לנו את הכל. ההפך מדוקה זה סוכה, שזה כשהכל סבבה. בסדר לנו, אחלה. אין שם חריקה, אין שם צקצוק. הסבר שאני אוהבת של טנזין פלמו, שהיא נזירה במסורת הטיבטית, היא אומרת דוקה, סליחה, היא מתחילה מזה שסוכה זה כשהדברים הם קלים, אוקיי? זה מין איז כזה, סבבה, קול. ודוקה זה הפוך, זה חוסר קלות. העובדה שהכל לא בדיוק. הכל היה פשוט נפלא, אילו רק. עצם זה שתמיד ישנו אילו רק. זה כבר דוקה. ישנו חוסר סיפוק ביסוד החיים שלנו, ולמרות כל המאמץ והזמן, הכסף והמחשבה שאנחנו מקדישים לכך, עדיין אנשים מרגישים חוסר נוחות פנימית, שמשהו לא לגמרי בסדר, משהו בתוכנו אינו מסופק. זה קורה, כמו שהנהנתם קודם, אין ספור פעמים ביום. מפגש שלנו עם דוקה. ומנהל את הפנימיות שלנו בכל כך הרבה רמות. אנחנו מתאכזבים הרבה פעמים ביום. מזה שדברים שקיווינו שיספקו איזה צורך עמוק שלנו, לא יכולים לעשות את זה. אנחנו מתאכזבים מזה שדברים משתנים, מזה שאנשים משתנים, מזה שנסיבות משתנות, מזה שאנחנו משתנים. אנחנו מתאכזבים מזה שדברים קשורים זה בזה, ואין משהו שאנחנו יכולים להוציא מהמאפיין הזה של הקיום, אנחנו יכולים להגיד, טוב, הכל משפיע ומושפע, אבל את הדבר הזה שאני נורא אוהבת, או נורא לא אוהבת, את זה אפשר להוציא החוצה, וזה יישאר כמו שאני רוצה. זה לא יושפע. אוקיי? לא, זה לא עובד. למרות שאנחנו רעש מנסים. אז התרגול בעיניי הוא הזמנה להתקרבות. להתקרבות שמאפשרת ראייה, ראייה בהירה, אפשרות שלנו להכיר את תנועות התודעה שלנו, כדי שנוכל להתחיל לעבוד איתם בצורה שתועיל לנו. אני אומרת חיפוש אחר שקט או אחר מנוח, אבל כמתרגלת, אני, מבחינתי המילים האלה הם רק כמו פתח למשהו הרבה יותר גדול ורדיקלי, וזה החיפוש שלנו אחר חופש. לא רק שאוקיי, יהיה פחות, פחות חוסר נחת ופחות כעס, פחות עצבנות, פחות קובעתיות. הדרך יכולה להזמין אותנו למשהו גדול ורחב מזה, ועמוק מזה. וזה צריך להתחיל, או מתחיל, מההיכרות שלנו עם התופעות הפנימיות וההתרחשויות הפנימיות, שמפעילות את העולם. מפעילות אותנו בחיים הפרטיים, ואיך אנחנו מגיבים או מגיבות לצליל, למראה, למחשבה, ואיך שדברים פועלים בעולם שמחוץ לנו, ואנחנו חלק ממנו. אותו מרדף, אותו צמא, אחרי מה שלכאורה יכול לספק לנו משהו, אבל בעצם יכול לספק לנו אולי עונג זמני, אולי ביטחון רגעי. ולא יותר. אז הנחת יסוד אחת חשובה היא שמקור אי הנחת לא נמצא בדברים עצמם. הוא לא נמצא באובייקטים שאיתם אנחנו במערכות יחסים. אם אתם נורא אוהבים תחינה, אז גן, אז הארוחות בדור זה גן עדן, נכון? מלא תחינה. אבל אם אתם לא אוהבים תחינה, ואם כל היום פינטזתם על לא יודעת מה, חביתה, אז ארוחת הערב היא מאכזבת. ואתם מוזמנים להרהר רגע עם עצמכם על כל מיני דברים שהיום נורא רציתם. וממש הייתה תחושה שאם רק הם יהיו, או אם הם רק לא יהיו, אז הכל יהיה בסדר. אז איפה זה נמצא? או מה גורם לאי הנחת? מה מאיר אותה? כי יש בנו חלק בתודעה שהרבה פעמים נקרא לו הראש או האינטלקט, והוא יכול לראות שגם אם נורא נורא רצינו איזשהו סוג של קפה והוא לא היה כשהגענו פה לפינת התה, אז זה לא נורא, יש בנו חלק שיודע את זה. אני נותנת דוגמה קטנה באמת, כן? זה יכול לקרות גם על דברים משמעותיים יותר כמובן. אבל התנועה של התודעה היא אותה תנועה. יש בנו חלק שיודע שזה לא נורא. ויש בנו חלק שמרגיש שזה לא בסדר. ומחפש מי השם. וכועס. ומנסה לחפש איך נסדר את זה. יש בנו חלק שמאוד מאוד עסוק על בסיס קבוע למדי בפינג פונג הזה שבין משיכה לדחייה, מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. ועסוק בלמשוך ולעדוף, למשוך ולעדוף. זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. והבודה מדבר הרבה על התנועת התודעה של האחזות, okay, שמקורה בצמא הזה, הבלתי נגמר. ובאיכות של הזדהות שעשויה לעלות, וגם היא נוכחת בנו הרבה מאוד בלי שנדע מזה אפילו, התחושה שאני והדבר או המחשבה או הרצון שלי הם אחד. המדידה של דברים ככישלון והצלחה אישיים שלי. גם כאן על הקרית יש ישיבה עם הרבה מאוד מחשבות. זה מרגיש שלא הצלחתי. אולי אני לא טובה בזה, אולי התרגול הזה לא טוב. יחד עם הזדהות עולות תגובתיות, okay? ההרגלים התגובתיים שלנו, שיודעים רק דרך אחת איך להיות עם משהו. אנחנו יכולים להגיד את זה לפעמים. לא, זה תמיד מעצבן אותי. לא, אני אף פעם לא ככה וככה. או אופני המבט שלנו על דברים. הוא תמיד ככה. זה אף פעם לא יהיה ככה. ומכאן התגובות שכבר מעוגנות באותן תפיסות שנמצאות בתוכנו. מה בעדי? מה נגדי? מה שייך לי? מה אני רוצה שיהיה רחוק ממני? ביקורת, מדידה והשוואה. שבתורן גם מייצרות תוקפנות או ייאוש או בלבול. אז מה עושים עם הדבר הזה? איך מוצאים מנוח? מה זה האי הזה שאפשר להיות כשכל הזמן התודעה, הלב שלנו נשלטים על ידי משהו שפשוט קורה שם אוטומטית ונמצא במאבק חלק כל כך גדול מהזמן? אז קודם כל בתרגול, אולי כבר התחלתם לשים לב, או כבר שמתם לב, שחלק ממה שאנחנו מטפחות ומטפחים כאן, הוא האיכות של בהירות, של בכלל להתחיל לראות מה באמת קורה. וההבחנה בין מה שקורה, ואני יכולה באמת לדעת אותו, לחוש בו, כמו למשל נשימה, חום בכפות הידיים שלי, צליל, מחשבה שחולפת, תחושת אי נוחות או כאב בגוף. להבחין בין זה לבין כל מה שהתודעה מוסיפה. ומחבירה על בסיס המראה, הצליל, הריח. הבחנה בין משהו בטבע הדברים, כלומר אם אני אלך עכשיו בשביל ואתקע באיזה אבן, זה כנראה יכאב, יהיה שם כאב פיזי. זה בטבע הדברים, זה בטבע הקיום הגופני שלנו. לבין כל מה שהתודעה שלי עשויה להתחיל לספר לי על מה שקרה עכשיו. מי שם את האבן הזאת פה, למה הם לא דואגים כאן לנקות את השבילים, למה אני לא שמתי לב, איזה סתומה אני, עכשיו זה בטח לא יחלי, מה יהיה, אוקיי? איזה פדיחות, ראו אותי מתנגשת באבן. זה יכול ללכת לאינספור כיוונים. אוקיי? החזרה הזאת שאנחנו מזכירות לכם כל הזמן בתרגול, אל הנשימה, אל הגוף, אל הפשטות, היא בדיוק הדרך הזאת לחזור ולהבחין שוב מה באמת ישנו, ולפתח את היכולת, שתכף אני ארחיב עליה, לשמוט את מה שלא עוזר לנו, את מה שמבלבל אותנו, את מה שמכביד, כי אם הבעיה היא במערכת היחסים שלי עם הדבר, אז מערכת היחסים שלי עם הדבר, או האופן שבו אני מתבוננת במשהו, הוא המקום שבו אני יכולה לייצר שינוי. הוא המקום שבו אני אוכל לרווח, לפתוח, לשנות פרספקטיבה. מפרספקטיבה מצמצמת, מקווצת, מכאיבה, לפרספקטיבה שיש בה איזשהו רוחב, מרחב, אולי יותר כלילות. אז הזכרתי את המילה שמיטה, ואני מאוד אוהבת גם את זה שיש לה תנועה כזאת, אוקיי? התנועה של לשמוט משהו, ולתת לו ליפול. בניגוד לתנועה המנטלית, תנועת הלב, תודעה שמחזיקה משהו, שנאבקת איתו, שמסרבת להניח לו. זו תנועה, תנועת השמיטה היא הרבה פעמים הפוכה מההרגל שלנו. צריך להתאמן עליה. אנחנו מתאמנים עליה בקטן כשאנחנו נותנים לאוויר לצאת. ובערות לזה, הנשימה הזאת חולפת. אנחנו מתאמנים על זה כשמופיעה איזושהי אי נוחות, ואנחנו, אוקיי, זה נמצא, האם אני יכולה פשוט להניח לזה להיות? אני אוהבת לחשוב על זה כמו על כף יד סגורה שנפתחת, ומה שהיה מוחזק בתוכה יכול כמו להתגלגל חוצה. אני לא צריכה לזרוק אותו בכוח. אני פשוט נותנת לו להישמת. כשמסכימים לשמות, משתחררת הרבה אנרגיה שהייתה מאוד מושקעת באחיזה הזאת, במאבק, במלחמה, ברצון הזה לא להרגיש משהו שאני מרגישה או לא לחוות משהו שאני חווה. אם במדיטציה שלכם יש תחושה של מאבק, מאוד יכול להיות שמתלווה לזה גם כאב, כזה קיבוץ בכתפיים, בעורף, בראש. לא בהכרח, אבל זה בהחלט יכול להיות. והאפשרות שלנו גם לשים לב לגוף, יכולה להיות דרך לראות, קורה פה משהו מקובץ, ואיך אני יכולה להרפות. ועם הידיעה שהקיבוץ של הלב, קיבוץ של התודעה, הוא הרבה פעמים הולך יד ביד עם המתח הזה בגוף. ושתי הדרכים יכולות לעזור לנו. בין אם אני מזהה בפנימיות שלי את האחיזה הזאת, את ההזדהות, או שאני שמה לב שבגוף יש משהו שמתכווץ ונלחץ, ואני יכולה להזמין את עצמי להרפאיה הזאת. מכיוון שהתעסקתי היום ככה עם המילה שמיטה, אז בדקתי מה זה באמת שנת שמיטה, כי היה לי את הרעיון הכללי, אבל לא... אז אולי אתם יודעים יותר ממני, שקודם כל באמת בשנת שמיטה נותנים לאדמה לנוח. ואם יש פירות שכבר נמצאים שם, אז משאירים אותם כדי שמי ש... זקוק להם או רוצה אותם, יוכל ליהנות מהם. וגם שומטים חובות, מסתבר. אז אפשר לחשוב על הגעה לריטריט כעל כל מיני צורות של שמיטה, ואתם כבר דיברנו על זה קצת אתמול בשיחת הפתיחה, שמעתם את הטלפון, אולי לא מרצון, אבל... נאלצתם לשמוט אותו אל הכספת. שמעתם תפקידים שיש לכם בחיים, ואפילו את השמות, זה לא שעשינו פה איזה סבב שמות לפני שמתחילים. אף אחד לא יודע מה אתם עושים בחיים, איזה תואר יש לכם, איזה תפקיד, מאיפה אתם. אפילו אופני הביטוי הרגילים שלכם, לכתוב, לסמס, לכתוב וואטסאפ, לשיר, לא יודעת. הם לא בידכם כרגע, נשמט. וזה לא שאנחנו פה במנוחה מוחלטת, כן? אנחנו בגישה של מנוחה, או מציעות את הגישה הזאת, שיכולה מאוד להיטיב עם התרגול ועם הלב והתודעה, אבל אנחנו בהחלט כאן בתוך תרגול משמעותי. וזו אולי, זה עוד אספקט אולי שבה אפשר לקרוא לדרך הזאת שלנו, כמו שהבודה קרא לדרך האמצע, הדרך שבה אנחנו גם באמצע בין השמיטה הזאת לבין את מה מחזיקים. איך מחזיקים התמדה, איך מחזיקים תשומת לב. בלי מאבק. עם התחושה הזאת שאפשר לתת לדברים. להיות, בלי שאני צריכה להחזיק אותם כל הזמן. וגם הרעיון הזה של שמיטת חובות הוא בעיניי מאוד מאוד יפה, ויכול מאוד להתאים לתרגול שלנו. בריטריט. כי יש משהו במסע ומתן הפנימי שאנחנו הרבה פעמים, אני מכירה אותו, אז אני משערת שגם חלק מכן ומכם מכירים, מסע ומתן הזה שכל הזמן אני צריכה לשלם במשהו. אם אני צריכה לשלם על זה שהמדיטציה שלי הייתה לא טובה, או אם היא הייתה כן טובה, אז עכשיו אני צריכה להמשיך להחזיק את זה, אוקיי? אם אני מרגישה שהרפאתי ממשהו, אז אני מחכה לאיזשהו תגמול שיגיע מאיפשהו, אוקיי? שפתאום תהיה רווחה, נינוחות, שמחה, שזה יחזיק הרבה זמן, אבל אני אומרת, אבל ישבתי, אבל הרפאתי, אבל ניסיתי לא לחשוב על זה, אוקיי? מסע ומתן כזה. שבאיזשהו אופן מחזיק אותי בפנימיות שלי כבעלת חוב לעצמי, או באיזשהו אופן דמיוני למישהו אחר, להנחיה, לצורה הזאת של ריטריט, לעצמנו, על זה שאנחנו צריכים לצאת מפה עם קבלות, כן? מה שגם סימי הזכירה אתמול, אם יש לכם, אולי הגעתם עם איזה רצון להחליט משהו, להבין משהו בריטריט, לחזור הביתה עם ידיעה ברורה על משהו, איזה הבנה. אוקיי? ככה אנחנו לפעמים באים לכאן. אני צריכה להוכיח שזה עבד. לא סתם, פשוט לא עשיתי כלום. 4 ימים, ואנשים אחרים מילאו את מקומי בכל מיני דברים. אז הייתי רוצה גם להציע את זה. כשרואים שזה עולה, המסע ומתן הזה, להציע לעצמנו לשמוט אותו. ולהיות בעיני עצמנו, מישהי או מישהו, נטול חובות. במובן הזה. לא צריכה להוכיח שום דבר. ועדיין, וזו דרך האמצע, להחזיק איזה סוג של אכפתיות, סוג של אחריות, דאגה, דאגה במובן של care לעצמנו, שהייתי רוצה להאמין שהם אלה שהביאו אותנו לכאן. ואם השמיטה, שתכף אני ארחיב עליה עוד טיפה, מה שיכול להתגלות זה ההרגלים התודעתיים שכל הזמן נמצאים שם, כל התנועות האלה של הלב. לאן הלב תודעת שלנו נמשך וממה הוא סולד. בא לי, לא בא לי, בא לי, לא בא לי. כל מה שהיום עורר בכם איזה רצון להתקרב, לגעת, לדבר עם, להריח, okay? לעומת כל מה שעורר בכם היום איזושהי תחושה של כן, הצקצוקים האלה הפנימיים. ואני חושבת שמתחת לזה גם תמון או תמונה האפשרות לראות באמת מה יקר ללב שלנו. מה מרגש, מה נוגע בנו. לא רק מה מפעיל ומקווץ וסוגר את הלב, אלא גם מה פותח את הלב. מה מאפשר רווחה? איזה רגעים היו שבהם משהו בנו אמר, אוקיי. דווקא נחמד, זה היה. וואי, לא ידעתי שזה יכול להיות ככה. ואולי אפילו מתוך המרחק מהבית או מכל ההרגלים, עבודה, אנשים, יכולה להיות בהירה יותר ההיזכרות הזאת, שהיא לאו דווקא מתוך תחושת מה חסר לי או מה לא בסדר, אלא דווקא מתוך התחושה של הדבר הזה או האנשים האלה או האפשרות הזאת ממש יקרה לליבי. ואז אותה כף יד ששמתה יכולה להחזיק משהו בקלות, בנדיבות, בדאגה אוהבת כזאת. אנחנו לא צריכים את הכל לנער עצמנו. ואני חושבת על הדימוי הזה של שמיטה, של השדה, אז אולי בעצם הייתי רוצה להזמין אתכם להסתכל פנימה, אל כל מה שמתרחש, ואתם פוגשים כאן, בתוך התרגול הפורמלי, במעברים, כמו על שדה פתוח ורחב. שאנחנו מתהלכות ומתהלכים בו כדי להכיר אותו. ואז אם יש שם אבנים או שיחים קוצניים או פרחים, ממש כמו על הדשא שלנו פה, אין שום עניין של כישלון או הצלחה. אם הדשא יש בו חלקים רכים וחלקים קוצניים, זה לא כי הרגל שלכם נכשלה, אוי, זה דקר. זה פשוט אולי היה לא נעים. אבל גם בתוך הפנימיות שלנו יש שדה רחב וגדול שיש בו כל מיני דברים. ואנחנו בתרגול יכולים ויכולות להתהלך ביניהם. לדעת שכבר יש בו, מאוד יכול להיות, פירות שכבר מחכים להבשיל. שיש פוטנציאל של הבשלת פירות רבים ומתוקים ומזינים. והיכולת שלנו ללמוד ולזהות מה הפירות שמזינים אותנו ומה הפירות שלא מזינים אותנו ולשמוט אותם. וליהנות מאלה שכן. אז אחת האיכויות שמאוד עוזרות לנו בזה, זה האיכות של קבלה. קבלה שככה זה עכשיו. לצד אותה המוכנות להתקרב ולהקשיב, וגם לפעול בצורה מיטיבה. Okay, לפעמים המילה קבלה מובנת בצורה קיצונית ולא נכונה של משהו מאוד פסיבי. שטוב, אז פשוט נקבל שהכל ככה ואין לנו מה לעשות. זה ממש לא הכוונה. קבלה כזיהוי ראשוני. זה מה שיש עכשיו. עכשיו יש נשימה שעולה או יורדת. עכשיו יש אי נוחות, עכשיו יש חוסר שקט. הגישה הבסיסית של רוך, של ידידות כלפי עצמנו, אותן עיניים טובות, ומתוך ההליכה הזאת בשדה, אם נסכים ללכת בה, ברגישות, בקשב, בלב פתוח, שלא מחפש כל הזמן למדוד אותנו, אם הצלחנו או לא, אלא עם סקרנות. יש פה פוטנציאל מאוד גדול להתפתחות של איכות מאוד יקרה של אמון. האמון ביכולת שלי להיות עם הדברים, היכולת שלי לשנות פרספקטיבה בצורה שתיטיב איתי, וגם עם אחרים ואחרות. האמון בדרך, שככה הוא מתפתח, אנחנו יכולות לדבר פה המון דברים נורא יפים, אבל בסוף האמון מתפתח מתוך ההיכרות, מתוך החוויה האישית. אני אצטט חברה יקרה לדרך, שמחה יעל פזואלו, שהייתה מנחה בתובנה, והתמודדה עם מחלה קשה לאורך כמה שנים. והיא כתבה ככה, לגבי התרגול, הדבר החשוב שמסתמן הוא ההתמדה והאמונה בדרך מחד, וקבלת העובדה שאין לי ידיעה של ממש לגבי היחס שבין התרגול לבין פירותיו. העבודה היא עבודה יומיומית של זריעת זרעים טובים וטיפוח וניקוש והשקיה. מה יפרח ומתי יפרח מה כבר תלוי בהרבה מאוד סיבות ותנאים. זה בדרמה הדימויים של אדמה ושל גינה ושל טבע הם מאוד מאוד נפוצים, ואני חושבת שהם מאוד מאוד יכולים לעזור לנו, כי לכולנו יש בטח איזה עציץ בבית, ואנחנו יכולים לדעת מה זה אומר לטפח משהו עדין שזקוק לתנאים מסוימים, וכמה אפשר לשים שם כוונה, תשומת לב ופעולות, מתי צריך להניח לו, ולהישאר בלב פתוח, שכשהעלה הבא יצוץ, אנחנו נוכל להיות שם, לראות אותו. אני רוצה לפני סיום ככה להחזיר אתכם רגע שוב אל הדימוי של האי. אם הוא דימוי שדיבר אליכם, ואם לא, אז אולי יש לכם דימוי אחר. אולי של בית. אפשר לעצום עיניים אם תרצו. וכמו להחזיק בקלות, בקלילות. משהו מהאיכות של ההצעה הזאת. האפשרות הזאת שנוכחת בתוכנו. להיות אי, להיות מפלט לעצמנו, מקום של ביטחון, עוגן, מקום שאפשר לנוח בו ולהניח בו את מה שאנחנו מסתובבים איתו על הגב. גם כשהמים מסביב הם סוערים או קרים, האפשרות למצוא מנוח בתוך עצמי. בעודי חלק מהעולם, קשובה לצליליו ורואה את צבעיו ולוקחת בו חלק. עם המשענת הזו הפנימית. מי ייתן והתרגול שלנו יישא פירות רבים, מתוקים, משחררים. עבור עצמנו ועבור כל הברואות והברואים כולן.